הנושא של השיחה הוא תרגול לטובת העולם, אבל באמת באמת נדבר על פחד. ותכף תראו איך זה מתקשר. הבוקר דיברתי קצת על, אולי הרבה, על הסחות הדעת, על מה בא ולוקח את הפנימיות שלנו, את ה... הכוונה שלנו, מסית אותה, מפתה אותה, אפשר לומר, מפתה אותה בכל מיני דרכים. אולי אני אפילו אחלוק משהו שחשבתי, אבל אני אומר את זה, שאותם, מה שנקרא גורמים מעכבים, מסיחי דעת, אותם אורחים, שמצויים בתוך המערכת, כן, הם חלק מהמערכת ההישרדותית שלנו, ולכן אנחנו חווים אותם בצורה מאוד אישית, אפשר לומר, אפילו אישית מדי, לוקחים אותם מאוד אישית, וכל אחת ואחד מאיתנו יודעים כמה, אוקיי, באיזה אופן. אני רוצה לתת ככה שנראה עד כמה לפעמים אותם גורמים של איזשהו בלי קטן או ספק, אני עושה בסדר, אני לא עושה בסדר, התנועה של דחייה שקורית, כן? דיברתי על ההשתוקקות, על הדחייה, על השעמום, נכון? ולמעשה יש לנו הזדמנות ויש משהו מאוד יקר ערך בעובדה שיש לנו את האפשרות לשים לב לדברים בדקויות שלהם כשהם מתעוררים. אני מאוד מקווה שיש לכם את החוויה הזו. חוויתם את זה? אפשר לראות שזה, איך שזה מרים ראש כזה? וזה יקר ערך שאנחנו יכולות ויכולים לראות את זה, מכיוון שביום יום זה ענק. זה המאפיינים שלנו וזה ההרגלים שלנו וזה גם מה שצובע לנו את המציאות. אוקיי? אני לא ארחיב עליהם כיוון שדיברתי עליהם בבוקר, אני רוצה רק לומר, לא נתתי את הקצוות שלהם, כי אם יושב או יושבת פה, יושבו פה אנשים שמכירים פתולוגיות, אז כל אחד מהם, כן, זה שמתעורר הקטן הזה, הוא יכול להביא, הוא מביא אותנו בעצם בחיים לפתולוגיות. אוקיי? אם זה הפתולוגיה של ההתמכרות, כן, שההשתוקקות הזו שמחפשת, ואז אני תלויה במה ש... ואנחנו מכירים התמכרויות. אוקיי? כמה אנחנו היום, וזה רק הולך ומתרחב, ההתמכרויות בעיקר, אני חושבת, באופן שלא הכרנו קודם, לצרוך תוכן, כן, לצרוך ידע, לצרוך קשר, כל אפילו הדבר הזה שלא היה קודם, הזמן מסכים האלו שלא ניתן להניח, לא ניתן להניח את המכשיר. ולא שבאשמתנו, אבל כן, אפשר לראות את זה. ותראו איך אנחנו מסתדרים נהדר. איזה מסכים נפתחים בפנימיות שלנו, מי היה מה, אוקיי? תראו מה זה, זה רק לזכור את זה. אז זה נגיד פתולוגיה אחת של ההתמכרות, כן? כשאנחנו יכולים לראות איך הבלי הזה מתעורר, ההשתוקקות מתעוררת, החשיבה שרק אם אני איך אשתות עכשיו כוס תה או להתרווח, זה מה שעשה לי את ההבדל. או כל דבר שעולה לכם מהחיים של היום יום, שנדמה שרק עם זה, והקרית שיש לשכנה שלי שהביאה מהבית, שוס. Okay, זה כאלה. אז זה אחד. השני זה, אם ניקח את החשש, דאגה, כן, הסחות הדעת של מה יהיה, איך יהיה, כשיהיה, כאלה, חשש, דאגה, פחד, המצב הפתולוגי שהוא כבר הופך להיות מאוד רווח של החרדה. אני לא יודעת מתי פעם אחרונה מישהו אמר לא בריטריט, אני פוחד. כי המילה הזאת קצת נעלמה מהעולם וכבר אין פחד, יש חרדה. אתם שמתם לב לזה? זה מדהים. כאילו, כבר אין את הביניים. כבר אין את הביניים, זה כזה מאוד מאוד חזק. אז האפשרות גם לזהות את זה, זה עוד אחד מהם. פתולוגיה נוספת זה הדיכאון, כן אמרנו שהתודעה ממסכת, ממסכת כבדה, כבדה, כבדה. המציאות כבר מאבדת את החיוניות שלה, וקשה לחדור דרך העננה הזאת. הספק שהזכרנו אותו, אז הספק הוא זה שאנחנו פוגשים את עצמנו ב-OCD. אוקיי? עשיתי, לא עשיתי, אני בסדר, לא בסדר, סגרתי, לא, כן, השיח הפנימי הזה, כשאנחנו רואים אותו כאן, בקטן הזה, זה אני, אוקיי, וכמובן יש את התוקפנות שאנחנו פוגשים אותה הרבה יותר כזעם, אנשים ש, כן, שאין את היכולת אפילו להגיד כרגע, אני כועסת, קשה לי, אני מתוסכלה, ההופעה של זעם, ושלא נדבר על תוקפנות שהיא מאוד גדולה, שממש פגיעה בחיים או פגיעה ברכוש, כי משהו לא קרה לסביעות רצוני. בסדר? אז לראות שכל המופעים פה הם מופעי טבע אנושי. וההזדמנות, הרגע היקר הזה של לראות את זה שזה נובט, לזהות את זה כשזה נובט ולראות מה קורה. כן, היכולת לראות ש... כשאני מזהה דבר בנביטה שלו, הוא כבר לא גדל. לא לקחת את זה יותר מזה, אבל היכולת הזאת. אז זה איזשהו overview ככה, מבחינת הגורמים המעכבים, והם הראשונים להופיע כדי למנוע מאיתנו את ההתמסרות, את השקט, את הבהירות התודעתית. הם לא איזה... כן, לא קיבלנו אותם, שזה ככה, זה מה שיקרה כל החיים. לא, זה תופעות כמו כל תופעה, זה מגיע, זה חולף, אני גם על זה אדבר. אז זה היכולת לעשות את הלינק הזה לשפה היומיומית שלנו, למה שאנחנו מכירות ומכירים מהיומיום. ו... אני רוצה בהמשך לשיחה הקודמת קצת לדבר על גורמים מעכבים ל, כן, איך יותר הציגו את זה, אני לא יודעת להגיד אם זה הבודה כתב או לא, כי אני לא ראיתי את זה בכתבים, אבל במה שנקרא בכתבים המאוחרים זה מופיע, אז זה מופיע כאויב קרוב ואויב רחוק, אוקיי? זה נורא דומה, אתם תראו ש... אז יש לנו את המטה, והאויב הקרוב, מה זה אויב קרוב? למה זה נקרא אויב? זו גם שאלה. אבל האויב הקרוב זה איך משהו שהוא דומה למטה, כן? דומה אבל שונה. זה המקום שבו אנחנו יכולים ויכולות להיות מתועתעים בביטוי של זה. בסדר? לכן זה נקרא אויב קרוב. אנחנו יכולות ויכולים להאמין שזה מה שקורה לנו. אז האיכות של קרבה, של פתיחות, של אהבה, של התיידדות, האויב הקרוב, זה כמו ש... כן, זה אהבה השלחתית, אהבה, ההתאהבות הזאת היא רומנטית, היא בעצם, היא לא ללא תנאי. מה שעושה את ההבדל בין הדבר עצמו ללא הדבר, זה האם זה בתנאי או לא בתנאי, אוקיי? וזו אהבה שבתנאי, כן? כל עוד... אתה חזק, שרירי, לא יודעת מה, אפולו כזה, אני אוהבת אותך ברגע שמשהו קורה, אוקיי, משהו, ואפשר להמשיך הלאה. כל עוד מרצים אותי, אז יש בי אהבה, מפסיקים לרצות אותי, נגמרת אהבה, כל מיני כאלה, שיש לזה מקום, זה לא בעייתי. האויב הרחוק זה השנאה, זה המקום שבו, זה לא רק שאנחנו סוגרים את הלב ומרחיקים מהלב, זה אפילו, כן, יש בזה תוקפנות. בשנאה היא אקטיבית, כמו שהאהבה היא אקטיבית, יש בשנאה. וזה האויב הרחוק, אוקיי? האויב הרחוק זה רחוק הצד השני של המטה. בחמלה, האויב הקרוב זה הרחמים. אוקיי? זה, ותשימו לב, הרבה אנשים, המילה רחמים, כן, יש לי רחמים, המילה רחמים לא פוגשת בגובה הלב כמו החמלה. המילה רחמים, יש בה איכות, מתווסף אליה הפחד, כן? קרוב מדי זה, כן, אם אני אגע בסבל הזה, לא יהיה לי טוב, לא יעשה לי טוב, אז אני אדבק מזה או משהו. וגם הקושי לגעת בכאב. ולכן רחמים, אני אולי אעשה מעשים, אבל אני לא אפגש עם הלב. אני אעשה מעשים שיכולים לתמוך, כן? אבל את הלב אני אשמור בצד. כן, זה ההבדל בין רחמים לחמלה. והאויב הרחוק של זה, שזה הפוך, זה אכזריות. אוקיי? זה להוציא את התוקפנות, בדיוק הפוך, כן? להוציא תוקפנות החוצה. ממש לא בא לי להיכנס לתיאורים. בשמחה, במודיטה, האויב הקרוב זה החוסר הלימה של בין מה שאני חשה בלב לבין מה שאני אומרת בפה. נגיד שזה אחד בפה, אחד בלב, אבל זה הצביעות היא, כן? החוסר יכולת שלי להגיד את הפנימיות, אלא אני אשמח בשמחתה למראית עין, כי זה יהיה מנומס להגיד, איזה יופי של בית בנית. אוקיי, כזה. אז זה... אנחנו יודעות, זה כשאני יודעת מה נכון להגיד, אבל אין הלימה בחוויה. Okay? ואני מאוד מקווה שעוד נרחיב על המודיטה בהמשך. והאויב הרחוק של זה, זה הקנאה. Okay? אתם עושים לב שבשניהם החסר הוא מאוד גדול, הקנאה. יש שם משהו שמאוד מקווץ, מאוד מרחיק. לא יכולה להשתתף בשמחתך כי... לך יש ולי אין. כן, והשוואתיות גם כן. וכשבהשתוות הנפש, הקבלה העמוקה, או ה-interconnectedness, כן, אותה רקמה אנושית שנוכל, האויב הקרוב זה אדישות. זה שהאדישות זה כמו אותו חלק שאני ממסכת את הלב, יש איזה מיסוך, ואני נחה באיזשהו שקט. אבל השקט הזה הוא כי הרחקתי את עצמי מהחיים, הרחקתי את עצמי ממגע. אוקיי? הרבה מאוד אנשים חיים באקונימיטי הזה. זה אסקפיזם, כי זה, שוב תזכרו, זה נורא הישרדותי. אבל הרבה פעמים, כן, אני בהשתוות נפש, לא. יש שם... כן, זה בגלל שקשה להכיל, הלב מוריד את המסך, וזה נראה שזה מרגיש מאוד שקט בפנים, ולכן זה אויב קרוב, כי זה מאוד יכול לתעתע בנו, שיש בי קבלה עמוקה. והסיבה שסיפרתי את כל זה, זה כדי לראות מה האויב הרחוק. והאויב הרחוק, זו החרדה. אוקיי? אותו רטט קיים תמידי שלא ניתן לשקוט. כל מי שחקרו מוח אפשר היה לראות את הרטט הזה ב-FMRI. כן, יש איזה רטט שלא מאפשר פשוט להתרווח על החיים, פשוט לפתוח, לבטוח, ובדיוק מה שאנחנו רוצות ורוצים לטפח כאן. אוקיי? אותי זה הפתיע, ככה אתם יודעים שזה בעצם יושב שם בתשתית הכל. Okay. הפתיע בזמנו, כבר לא מפתיע. אז ברור שכדי לטפח את התרגול הזה, אנחנו צריכים הרבה מאוד אומץ, הרבה מאוד כנות, קודם כל כנות ואומץ. בכלל לשבת על הקרית הזו, כי זה המקום שלא ניתן להסתתר. אני מקווה שאתם כבר מזהים את זה. אנחנו באים להכיר את המציאות, ובמקרה המציאות הזו זה גם סיפור חיינו. אוקיי? זאת אומרת, זה לא שאנחנו באים לראות את מה שקורה, מהו סיפור חיינו, מה הביוגרפיה, מה אגרנו. אנחנו באים לשים לב למציאות. האופן שלנו, האופן היכרות עם המציאות, היא פשוט, אין לנו מציאות אחרת ללמוד עליה, אלא מתוך החוויה הזאת. אוקיי? וזו מתנה מאוד גדולה, ויחד עם זה, זה לא פשוט. כי ההזדהויות שלנו הן מאוד גדולות. אני לא יכולה להגיד, המציאות הזו חוותה כאב, וכן, כל מיני אירועים בחיים, אלא זה אוקיי? קורה לנו, ולכן זה חלק גם מהלימוד, וגם מהטיפוח של השחרור וההזדהות. כן? כמו שראיתם עד היום, לכן בתרגול הויפאסנה, וגם כאן, השמיטה, הלהרפות, הלשחרר, זה מה שאנחנו מלמדות ומלמדים את התודעה. כן? אין לנו, זה לא התחזיק. כי בבסיס של הסבל שלנו קיים זה. עצם ההצמדות שלנו לדברים. Okay? אז התרגול שלנו הוא ללמד את התודעה להיות ללא תנאי. ללמד את הפנימיות שלנו, להסכים לנוח על המרחב ללא תנאי. לא באיזה התנאיה תהיה החוויה שלי. ואיך הגוף ירגיש, ואיך הלב ירגיש. ומה תהיה איכות הבהירות התודעתית או הריכוז התודעתי. עכשיו זה מאוד, כמובן שזה, אתם יודעים, גם מה שאנחנו מתרגלים, וגם הגישה וגם התוצאה, בסופו של דבר זה הדברים האלה. וכל פעם זה משתנה, כל פעם יש לנו עוד קצת אוויר לנשימה בגישה הזו, עוד קצת נגישה לנו עוד יותר. אוקיי? תוך כדי התרגול, הגישה מתרחבת ומתפתחת. אז אם אני חוזרת לאיכות הזו של הקבלה, של היכולת להניח ולהיות בפתיחות עם הדברים, בקבלה, כן, להניח את לב התודעה שלנו ככה. אז אנחנו יודעים ויודעות שיש את הרטט הזה. זה הרטט שקצת דיברתי של פתוח וסגור, אבל בעיקר, כמו שנאמר, אנחנו נחווה את החרדה, ואולי לא נקרא לחרדה, פשוט נקרא לפחד. ואני רוצה לדבר קצת על הפחד. Okay? הפחד כמנהל, הפחד כנוכח, והוא נוכח פה כאילו כל הזמן מההתחלה פחות או יותר. הוא נוכח בתנוחת הישיבה שלנו. אני אפילו אגיד יותר מזה. כשבאנו לאולם, ובחרנו את הקריות. תסתכלו עכשיו סביב כמה קריות לקחתם ובכמה אתם משתמשים. אוקיי? זה לבחור את הקריות או את הספסלים או את הכיסאות גם, או גם וגם וגם, רק כדי שיהיה לי נוח. שמה אני לא אסתדר, שמה יכאב לי. כבר דיברנו על הקיר, נכון? אוקיי? כולנו צריכים קיר בחיים. כולנו צריכים קיר. וזה מיד הדבר הזה של מי שניהל את זה, זה הפחד, אוקיי? שמה יכאב לי, ואנחנו כל הזמן עסוקים בזה. שמה יכאב, שלא יהיה לי נוח, שאני לא אמצא את התנוחה, שלא יהיה מה שיתמוך בי. אפשר לשים לב, אתם יודעים. כל אחד פה יודע ויודעת עם כמה, אני לא יודעת, אולי שכחתם, עם איזה פחדים נכנסנו לפה בהתחלה. מה ניהל בהתמקמות? מה מזגן, כן מזגן, לא מזגן, איך יהיה חם, קר, אוקיי? אז כל הזמן זה אותו רטט, זה הרטט הזה. הפחד מכאב. מה קורה כשהופיע כאב? ואני סיפרתי לכם, נכון? היינו שם, בכאב, מהרגל, לא, בכאב, מהבכי, מהאלבון, אני חוויתי את זה גם כאלבון, שהרגל נרדמת. אבל עד כמה הופעה של כאב מעוררת בנו פחד. ואתם יודעים מה מעניין? אנחנו לא מזהים אותו. אנחנו לא מזהים שמי שמנהל את האירוע הוא הפחד. אנחנו נראה את הסלידה. אוקיי? אנחנו נראה את הרצון לשנות את התנוחה. אבל הפחד מהנמק הוא לא בא לפה. הוא כזה מנהל, הוא מביא ספק. אוקיי? איזה קטע שכולם צוחקים. תראו כמה אנחנו לא מיוחדים. לפני אני אספר לכם סיפור. זה סיפור שהוא תמיד... לפני שנים, הייתה לי תלמידה, הייתה בחורה צעירה, קצת אחרי צבא, הייתה... וכל הסיפור שלה בתרגול היה ההתמודדות עם הרגל הרדומה, אבל בעיקר זה היה אימה. המפגש שלה עם הרגל הרדומה, היא לא הצליחה, אני אומרת לכם, כישלון מוחלט שלי כמורה, לא הצליחה בשום צורה לא להתיידד, לא לחשוב שאפשר אחרת, רעיונית, כלום, כלום, כלום. מאוד אהבתי אותה, הייתה מתיקות גמורה. באמת, בחורה מקסימה. ונורא כאב לי עליה, שזה כאילו, זה כל מה, זה מה שיש על המסך. רק הדבר הזה. ויחד עם זאת, היא המשיכה להגיע, כל הזמן. לפני, ולא היינו בקשר הרבה שנים, יום אחד, לא מזמן, אני חושבת יחסית, אולי איך שהסתיימה הקורונה, נדמה לי. יופיע פה לסוף שבוע. הייתה שמחה גדולה. מה שנקרא, לא להרבה זמן השמחה הזאת היא החזיקה. והיא הסתובבה פה כמו אריה בכלוב, והחרדה הציפה אותה. עכשיו, אתם, כאילו, אתם מאפיינים אותם מאפיינים. והיא אמרה לי, אם יקרה משהו לילדים שלי, אם קורה משהו בבית, אני לא ידע מזה. והיא באה לסוף שבוע מה שאנחנו קוראים קצרצר, אפילו לא רביעי, אני חושבת שהיא באה חמישי, שישי, זה היה כזה. והיא הייתה באימה, הייתה בטוחה שבבית יש דרמות. אוקיי? אוקיי, אותה דרמה של הרגל לא הלכה לאיבוד עם השנים. היא רק שינתה צורה. ועשיתי מעשה... שמי שמכיר ומכירה אותי, אני לא סרב. ואמרתי לה, את רוצה להתקשר הביתה? כאילו, בואי, נראה שהשד לא נורא כל כך. אתם יודעים מה קרה באותו רגע? החרדה עברה. פשוט ככה, היא כאילו עשתה סיבוב, והיא גם הייתה שומרת שבת, אז היא כזה, היא אמרה מה יקרה בשבת, והיא עשתה סיבוב, ואז היא אמרה לי, החלטתי הפעם, שאני מקשיבה לך, כאילו שאני לא מתקשרת, שאני כאילו סומכת. וזה היה מבחן אומץ עבורה. ממש היא עברה מבחן אומץ. זה כאילו היא הסכימה להיכנס לכלוב העריות. ממש ככה. אוקיי? וזה, אני חושבת שזה מה שצבל לה את הריטריט. לא מדיטציה, לא שקן, לא בהירות תודעה, שום דבר. אלא רק העובדה של היכולת להתמודד עם השד הזה, ששבת אני לא יכולה להתקשר, שם קורה משהו בבית, זהו. קורה או לא קורה. אז הפחד הוא לא באמת, אם אנחנו לא מוכנים לעבוד לראות אותו, הוא לא משנה, הוא פשוט משנה אובייקטים, הוא גדל. זה כאילו זה מונסטר שממשיך לגדול. ואתם יודעים, אני לא צריכה לספר לכם אף אחד עד כמה הדבר הזה מנהל וכמה זה הפך להיות מאוד מאוד רווח, מאוד רווח בחברה. עכשיו, זה לא שעשינו משהו לא בסדר, אלא זה כשאנחנו לא ערות וערים ולא מסתכלים פנים אל פנים, כמו ההזדמנות, הסיבה שאני מביאה את זה, כי זו ההזדמנות שלנו כאן. הכרית היא מקום מאוד יקר. מאוד יקר להיות באינטימיות עם החיים. אוקיי? החרדות של ילדות וילדים. זה עניין. אוקיי? כאילו זה... דור חדש. אז הפחד הוא, אמרנו, מופיע, הוא מקפיא, כן, הרבה פעמים מאוד מקפיא אותנו, עוצר אותנו. ואנחנו לא בהכרח יודעים להגיד, להצביע, לומר. כי ההימנויות, כן, הפחד יש לו ההימנויות, הם כל הזמן למצוא את הסיבה. אנחנו נמנעים, אבל אנחנו תמיד מוצאים סיבה למה אנחנו נמנעים. ובדרך כלל היא מאוד רציונלית. יש לנו הנמקות. כן? הספק יודע שם לתת, והשכל יודע לתת מענה. אז הפחד מתחושת כאב, וכאב היא מילה מאוד מאוד גדולה. כן? כי מה יקרה אם נחווה לרגע אינוחות? עכשיו, אינוחות היא לא מחוץ לשדה החוויות של החיים. אוקיי? זה לא משהו משדה אחר, זה בתוך החיים אינוחות. אז לרגע יהיה לי לא נוח. מכל מיני סוגים של אינוחות. אני אומרת את זה ואני מזמינה אתכם לראות, כי אתם בטוח מכירו. לרגע יהיה לי קצת יותר חם. אולי יהיה לי קר. אוקיי? לרגע גבולות ההרגלים שלי ימתחו טיפה. אוקיי? ואיך זה במהירות מקפיץ אותנו. אנחנו מאותגרים בשדה הנוחות שלנו. ואנחנו מאותגרים בעצם באשליה של ביטחון, של נועם, של נוחות. זאת אשליה. כי אם זה כל כך מאותגר, סימן שמשהו לא קיים שם. היציבות, הביטחון, החופש לא קיימים. אוקיי? אז המוכנות לראות באי נוחות כמרחב ללמידה, כמרחב נקרא לזה לגמישות, לביסות, להכלה, להכיל יותר. הרי לאף אחת ואחד, כאילו כולנו, ברור לנו, אנחנו מסתכלים על החיים. זה לא מה יקרה, איך אמר את זה ג'קינסון, אמר מאוד יפה, היה סטיבן ג'קינסון בארץ, אמר את זה נורא, אומר, הסיפור הוא לא, כן, אם נמות, אלא כשנמות, לא אם כשנעים נהיה חולים, אלא כשנהיה חולים, זה, עכשיו, אנחנו לא מדברים על חולי כזה, מי יודע מה, אבל כל חולי הוא חולי, כל אי נוחות היא אי נוחות, כל רגע שהחומר הזה מתקלה, יש לזה ביטוי. אוקיי? ולכן, איך אנחנו מפתחים מערכת יחסים עם אינוחות, ובמקום פחד, קרבה. הנה, זה בדיוק זה, התיידדות. אוקיי? מקיפאון לאפשרה. יש לנו אפשרות. אז יש לנו אני רק אגיד כי כתבתי את זה, אז אני גם אזכיר את זה, כי זה תמיד, אני הרבה פעמים אומרת, הפרדוקס הזה, תראו את הפרדוקס, אנחנו יושבים על הקרית, נורא סובלים כי כואב לנו, יש איזה כאב בגב או בברך או באיזשהו מקום, יוצאים החוץ על ההליכה 45 דקות, או אפילו יוצאים לארוחת צהריים, אנחנו חוזרים לקרית עם מה? עם הפחד מהכאב. אוקיי? זאת אומרת, עזבנו את הקרית, עשינו מה שעשינו, הפחד, ואז ברור לנו, אנחנו מתיישבים עם הפחד, ומה קורה מיד? כאב עולה. אוקיי? כי הפחד הוא סוג של הצמדות לדבר. הוא לא החופש. ואני, כן, זה משהו שקורה לנו כל הזמן. נדמה לנו שמה שהיה הוא שיהיה. כן, האשליה הזאת. עכשיו, אני אחת לספר לך משהו מעניין. בשבת הייתה אצלי חברה, אהובה יקרה, נאווה, שהיא פרופסור ברייכמן חקר מוח, פסיכולוגיה, ואומר לי, תשמעי, מתרגלת כמובן, הייתה פה איתנו שנה שעברה בריטריט, אומרת לי, תשמעי, יש מחקר שהולך לטלטל את העולם. גילו, מחקר, פרסום, רציני, בתחום בריאות הנפש, חקר מוח, בריאות נפש, ומה שהם גילו, מה שהמוח עושה, מה המוח עושה כל הזמן, התפקיד העיקרי שלו, בכלל, הוא לנבא. כל מה שהוא עושה, הוא מנבא. כן? והוא מנבא, אני יכולה להגיד בשפה שלי את הקטסטרופה הבאה, אבל זה מה שהוא מנבא, הוא מנבא את איך אני צריכה לשרוד ברגע הבא. והוא עושה לו את כל אוסף את כל הנתונים מניסיון החיים. אוקיי? וזה לא סתם שאנחנו חוזרים לקרית, המוח מנבא לנו, כן? שיהיה כאב, כי היה כאב. אוקיי? זה את כל מה שהוא עושה, נדמה לנו שהוא עושה את הרבה דברים חשובים. בעצם זה מה שהוא עושה, הוא כל הזמן מנבא. עכשיו זה מסביר למשל עוד יותר את מה שנקרא כאבי פנטום. אם המוח היה רגיל לקבל כאב באזור מסוים, כן, שהוא חווה ממנו כאב ואז קרתו, אז זה מסביר, כן, אז הוא עדיין ממשיך להעביר את הסיגנלים של הכאב. אוקיי? וככה זה, זאת אומרת, אם נסתכל על זה, זה גם מאוד מסביר. כאילו, אני אמרתי לה, תקשיבי, זה מסביר לגמרי את האפידמיות השונות של חרדות בעולם, של בדידות. פעם אחת חווינו משהו, זה משהו שאנחנו לוקחים אותו איתנו. אוקיי? ומה שאמרה לי, תביא, אומרת, מה שמדהים זה שהבודה ידע איך למנוע את זה. היא אומרת לי, הבודה ידע איך לעבוד עם זה. כי בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו לא מתעסקים בניבויים, אלא בחוויה עכשווית. מרגע לרגע, מרגע לרגע, מרגע לרגע. לא מתעסקים במה יהיה, לא מתעסקים במה היה. ואיזה, כן, החוכמה הזאת של המשפט, של נגיע לגשר, נעבור אותו. זה הכל. התרגול הזה, שכמה שאנחנו נתמסר לו יותר, אז המוח בניבויים שלו פחות ינבא לנו קטסטרופות, יהיה שם יותר חופש לכל רגע, להיחוות כמו שהוא נחווה, ולנו לתת מענה. או, כן, להיות. עכשיו, אני לא כל כך בעולמות האקדמיים, אבל היא אומרת שזה עושה רעש מאוד גדול, כי כנראה הלבישו על המוח הרבה יותר, יכולות הרבה יותר גדולות ממה שזה, ואומרים, בעצם הוא עושה את זה כל הזמן. הדבר העיקרי שכנראה, אוקיי? אז זה עוד יותר יכול להסביר לנו, אוקיי? ולחזק עד כמה יש חשיבות, אני מאוד נזהרת, אני רוצה להיזהר, אבל לא אכפת לי, אני חושבת שלתרגל, שהעולם כבר הבין, שלתרגל את התרגול שאנחנו מתרגלים, זה כבר קיומי. אני מאוד שמחה שזה גם רוחני, אבל, ולא סתם, זה באמת כבר משנות ה-70 מקבל את התפוצה הזאת. גם אם זה רק דרך מה שנקרא MBSR'ים, כן, ה-Mindfulness Based Stress Reduction, אבל זה לא סתם מקבל, כי המיינד, כן, באפשרויות ובחוסר גבולות, כי פעם גרנו בגבול, גרנו במדינה. קצת שמענו מה קורה היום, הכל פתוח, הכל מגיע. אז יש את הידע שמגיע, אבל יש גם את החרדה שמגיעה עם זה. אז זה על הפחדים, ואיך אפשר חלק ממה שאנחנו עושים פה להתרווח בתוך, אל תוך החשש והפחד. הסיבה שאני אומרת את זה, כי הזכרתי בבוקר, הבלוק הזה, המקום הזה שאנחנו חוות וחווים, אפילו תחושתית בלב, כן? מה שעוצר ומונע ולא מאפשר את החופש הזה, של הלב, פשוט לתדר, פשוט להיות בהלימה, פשוט להיות בפתיחות. אוקיי? זה הפחד. ואתם, אני בטוחה שחלקכם כבר אמרתם את זה וראיתם את זה בפנים. חלק עוד לא, אבל הפחד עומד שם, הוא בתווך. מאוד חזק בתווך. הוא יכול להופיע כתוקפנות, הוא יכול להופיע כספק. אבל הפחד הוא לפעמים נראה כמו גוש מאוד גדול. הוא דלת אטומה, הרבה פעמים כן, או שריון. בלתי נגיש. ובעצם מה הוא יכול, למה, ממה הוא שומר, על מה הוא יכול לשמור שם? אז הוא שומר על שלא ניפגע, אבל הוא הרבה פעמים גם שומר עלינו, שלא נראה לו, כן? שלא נראה לעצמנו לפעמים, את המקומות של המבוכה, ואת המקומות של הבושה, ואת המקומות שבהם אנחנו חשים כישלון ולא ראויים אולי. המקומות האלו העדינים יותר. מקומות שאנחנו חשים בדידות, או שיש שם איזושהי אשמה, ולא תמיד זה מקבל לגמרי את המילה. ולכן אם נתייחס אל הפחד כגוש כזה של אפר, של אדמה, ניגש על זה ככה ונראה שכל גוש כזה יש לו, הוא בנוי מפירורים ואפשר לפורר. ולא בכוח, אלא חלק ממה שקורה פה עם המשפטים זה העדינות של הפירור של הפחד. אוקיי? ולפעמים זה מין פחד מצמית כזה, כי מה הוא אומר? הוא אומר, ואם זה יתהפך עליי, אני לא יודע מה לעשות עם זה. אני פתאום, כן, יש איזה משהו של, אני אאבד את הדרך. כן, הפחד של איבוד הדרך. שזה, הרבה פעמים זה. זה המקום הזה של, אם אני פתח, אז אולי אני לא יודע מה לעשות עם התכנים. זה ברור, נכון? אנחנו מכירים את זה. ואז כאן אני רוצה להגיד משהו על העוגן ועל התרגול. אנחנו לא עושים פה תהליכים רגשיים, אלא באים להזמין. ואני באופן אישי חייבת לומר שאני מאוד סומכת על החוכמה, על התבונה הפנימית שקיימת, שאם משהו נפתח זה סימן שאני יכולה להתמודד איתו. אם יש שם את המוכנות, אם יש שם את העדינות, אם יש שם את היציבות. ולכן התרגול שלנו בטיפוח של היציבות שלו, של העוגן, כן? זה בדיוק כמו לשים לסירה עוגן. ואנחנו יודעים שהיא לא תיסחף ללב הים. זה אותו דבר. זה כאן, העכשיו, הגוף כעוגן. הנוכחות, התחושות, כל מה שאנחנו מתרגלים כאן. זה איזשהו מסר לתודעה או ללב התודעה, על היציבות, על הביטחון, על האמון. זה מה שמתפתח. כן, אני אולי נדבר על זה, אבל אני בטוחה שחלקכם כבר יודעים שאיכות של אמון וביטחון זה חלק מהאיכויות שנבנות על הקרית, בלי שאנחנו מקבלים התראה בוואטסאפ שזה קורה. אוקיי? זה מתפתח. כמו שתשומת הלב מתפתחת פה, והריכוז מתפתח, והסבלנות מתפתחת. הרבה דברים מתפתחים, רק מהתרגול הזה, כולל אמון וביטחון. אז האפשרות שלנו להסכים להביא איזושהי גישה כזאת שיש בה יותר אומץ וגם מתייחסת לחלקים היציבים שלנו, גם אם פעם היינו שבירים, אתם יודעים, אנחנו תמיד זוכרים באיזושהי צורת הרגע את המקומות שהיינו שבירים בהם, שקרו אולי איזשהם דברים שטלטלו אותנו. לזכור שאנחנו אולי כבר לא במקום הזה. להסכים להביא אמון לפנימיות שלנו. כן, יש גם שבירות, זה חלק מהשלם, אבל אנחנו לא נשארנו שבירים, כי מה שאנחנו בדרך כלל מחזיקים, זה יכול להיות דברים מהילדות, ואנחנו כבר לא בילדות, כבר גדלנו. אוקיי? אנחנו חיים שלמים, שומרים על הלב, מגנים עליו שמה. הוא יתרגש יתר על המידה, חס וחלילה יתאהב, או יחווה משהו ככה עוצמתי. כי פעם הוא עשה את זה, וזה כאב. אוקיי? זה כמו להגיד, פעם שתיתי משהו חם, חטפתי קביעה בלשון, לא שותה יותר דברים חמים. אותו דבר, זה המסקנות האלו, כנראה עכשיו יותר עוד יותר מתקשר למה שנאווה סיפרה, אז המוכנות שלנו להעביר העננות והתחדשות. זה חלק מהעניין. אוקיי? יש איזשהו משפט פה של יונג, של קארל יונג, שהוא אומר, לא מגיעים להערה דרך דימוי או דמיון של אורות נוצצים, אלא דרך הפיכת החשיכה למודעות. התהליך הוא ארוך ולכן אינו פופולרי. אוקיי. וגם הדלאי למה, ששאלו אותו, איך אפשר לעבוד עם פחד מוות או פחד מכאב וסבל? אז הוא אמר ככה, אתה צריך לבחון אם יש לך מה לעשות עם זה. אם אתה יכול, אז אין לך מה לדאוג. ואם אתה לא יכול, אז גם כן אינך צריך לדאוג מכך. עכשיו זה מזכיר לי את הסרטון הזה של הילד, If you can do it, so don't worry. And if you can do it, אתם מכירים את הסרטון הזה? Why worry? כן. No worry. אז נראה לי איך שקרה. אז הדאגה והחשש הם לא מועילים פה. הם לא מועילים. כי כשאנחנו מסתכלים על הדברים נכוחה, יש בהם איזושהי פשטות. אוקיי? אני גם רוצה להזכיר, ככה לקראת סיום, יש לי כמה סיומות, אבל אני רוצה להזכיר הזכרתי את זה קצת, המאפיין הראשון של המציאות אולי שאנחנו פוגשים, כן? שלושת מאפייני המציאות, המאפיין הזה של כל מה שזורח, הוא נוטה גם לשקוע. זאת אומרת שכל מה שמגיע הוא גם חולף. אלה זה טבע הדברים. וחשוב שנזכור את זה. כי ברגע שאנחנו עוצרים את התנועה הפנימית שלנו, של בין זריחה לשקיעה, יש שם סבל. בין דבר שמגיע לזמן שלו לחלוף, זה המקום שבו אנחנו סובלים. אוקיי? ולכן יש את let it be and let it go. אז זה בסדר שכל אחד מהרגשות יופיע. כל אחד מהרגשות והאפשרות וההזדמנות שלנו להיות איתם בקרבה, בהיכרות. אני יכולה לומר באומץ, כי זה לא רק הפחד עצמו. יש המון כאב. וכאב מבקש קשב, כמו כל דבר. פשוט קשב. אני רוצה לספר סיפור אישי שאני חושבת שכשחשבתי על זה ואני חושבת שזה היה אחת החוויות החזקות שחוויתי. שמעתם על התחלת הדרך ואני אספר קצת על הסוף הדרך כנזירה, אבל כשחיפשתי המשך תרגול שהוא לא רק הוא לא רק על הכרית, וכפי שאמרתי יש הרבה תרגולים ואמרו לי you can do it, you can do it, this you can do, this you can do, ואז קיבלתי המלצה חמה מאיזשהו נזיר אוסטרלי שהיה איתי באותו זמן, הייתי במנזר יער בתקופה ההיא, הוא אמר לי, שימי סעי להודו. מה אתה חושב שקרה לי דבר ראשון? מה פתאום, הודו? יש שם סבל. מעולם לא הייתי בהודו. הוא אמר לי, you're still young, go to India. You should see הוא חשב שאני צריכה להיפתח לעולם, והוא צדק. והגעתי לאודו, והגעתי לבודגיה, המקום שבו הבודה הגיע להרה, וישבתי תחת העץ. וגיליתי שם עולם, אבל אני רוצה לספר את הסיפור. יום אחד אני הולכת ואני רואה, ממש רואה מראה כזה, על אחת הכרכרות, יושב בחור ולידו עוד שני, זיהיתי שיש שם בחור מערבי, כולם מערבים, זיהיתי שיש איזו מצוקה, שניים מהבחורים שהיו הכרתי ואחד בחור במצוקה לא. והרגשתי את זה שאמרתי, רגע, יש פה איזושהי מצוקה. ולא עבר הרבה זמן, ומצאתי את עצמי בתוך התכנסות של מספר אנשים, מדינות שונות, מתרגלים כל אחד בתרגול בודיסטי אחר, התכנסות מאוד מיוחדת, אחד מהם היה נזיר טיבטי אמריקאי, שהוא גם מדקר אוסטרלי, הנה ממש חבורה, שמסתבר שהסיפור של ג'ימי שמו, זה שהוא מכור לסמים. פשוט היה מכור, ממש. ויחד עם זאת, מתרגל מבריק. תחיו את הפרדוקס, כמו שאני. מתרגל מבריק. אני רוצה להגיד לכם שלימים עוד שמעתי עליו מורים שהגיעו מאמריקה, כמו מרסיה רוז, הוא היה מוכר. הוא בא פשוט להירשם לקורס של קריסטופר, וגילו שהוא כזה לגמרי אאוט מסמים, והוא לא תשמע, ואז לקחנו עליו אחריות, וטיפלנו בו. התחלקנו למשמרות, ויונטן, שהוא הבחור שהשם העברי שלו זה יצחק, יונטן, או למה ג'ון, תראו כמה זהויות היו לו, הוא היה עושה לו דיקור, ונתנו לו כל מיני תרופות. כדי לעבור את הקריזים. עכשיו אני, ילדה טובה תרמתיים, מה שנקרא, מגיעה מהמנזר לסיטואציה, והגעתי לאותה משמרת להיות איתו. ומי שהיה צריך להיות איתי לא הגיע. אוקיי. והוא היה במצב כזה, העיניים שלו כאלה, והוא כולו... והוא זיהה שאני נזירה, והוא התחיל ממש לשיר לי סוטרות שלמות, ככה, ממש בפאלי. והיו לו עיניים גדול, כאילו באמת העיניים שלו, אני לא יודעת אם זה היה מהסמים או ככה הוא. דרך אגב, אחת הפגיעות של היו לו זה שהוא לא ראה, היה שם בעיית ראייה. ואני הייתי ככה, לא היה לי איך לעזור, לא היה לי שום דבר לתת לו להרגיע את הקריא או משהו היה שם, הוא שכב לשמחתי, ואני פשוט הייתי קרובה אליו פנים אל פנים כזה, ככה, איתו. ובכלום זמן, ממש, זה היה מדהים, תום הרגשתי שבפנימיות שלי, כאילו, אמרתי, זה בסדר אם הוא ימות עכשיו, זאת אומרת, יכולתי, הייתי שם עם כל אחת ממה שהיה שם, פנימיות שלי שקטה לחלוטין, פתוחה לחלוטין, חובה, כאילו, הייתה התמוססות מוחלטת של אני והוא, וכל מה שהיה קורה שם מבחינתי היה בסדר, זאת אומרת שגם, כאילו, זה בסדר להיות עדה למוות, זה בסדר, זה היה כזה. וההתמוססות הזו, כן, היא אחת החוויות הכי מדהימות, וזו אותה התמוססות של המטה ושל ה-interconnectedness. Okay? זה רגע כזה שאני יכולה לומר שכנראה כל התרגול יתנקז לרגע הזה. זה רגע הזה של כל האיכויות של התודעתיות של הלב, ומשהו אחר קרה שם. וזה היה מבחינתי מדהים, אחר כך נכנסו והיה, כן, הגיע מי שהגיע, אבל מבחינתי, מבחינת החוויה הפנימית של ברגע של מצוקה מאוד גדולה שלו, שאין לי מה לעשות עם זה, רק להיות נוכחת, הנוכחות הזו שהיא ללא תנאי, אוקיי? ושאני והוא הפכנו להיות באותו רגע אחד, לא היה שם הבדל. זה רגע שלא תכננתי, לא ציפיתי, זה בדיוק אותם רגעים שבהם המציאות מזמינה אותנו אליהם, שפשוט האיכויות, התרגול פשוט מפגיש. ועל הרגע הזה אני מודה לג'ימי על זה. הוא פיתח הטאצ'מנט כמובן מיד, אבל אני צוחקת. אבל לימים, כן, לימים מסתבר שהוא היה במוסד לעברים, כי הוא איבד תראייה מכל ה... לא יודעתי מזה, או משהו תורשתי. ובקרב הקהילה של המתרגלים בארצות הברית, המורים מכירים אותו. הוא היה... זה היה הפער הזה. אז נראה לי שעם זה נסיים, נכון? כן. אז על הרגשות הנוספים אני מאוד מקווה, ואני חושבת שכשאנחנו נסכים לראות בפחד רק עוד רגש, רק עוד, אפילו אני אגיד את זה ככה, הניבוי של התודעה, של המוח, אני אגיד את זה ככה, לא יודעת לגבי התודעה, איך שהמוח מנבא לנו משהו, והמוכנות שלנו לבוא בסקרנות וברעננות, באופן מחודש, עם רגישות, אוקיי? משהו בזה יכול לעשות את ההבדל. אוקיי, אז תודה על ההקשבה. נשב לנו כמה דקות.